שלום, אני רפי כפיר, מדריך ומרצה בירושלים ובעל אתר אהבת ירושלים. הנושא בפודקאסט זה הוא ירושלים במהלך הדורות, התקופה הביזנטית, חלק שני. מפות, תמונות ומקורות בנושא זה אפשר לראות באתר אהבת ירושלים תחת הכותרת מאמרים ירושלמיים. ירושלים, העיר בתקופה הביזנטית, משכה אליה גם צליינים ותיירים רבים, ואלה הביאו איתם גם תופעות מכוערות שהלכו ופשטו בעיר. ומספר גרגוריוס, בישוף העיר ניסה שבאסיה הקטנה, שביקר בירושלים בשנת 379. ציטוט: אתרי פולחן כה רבים כבאותם מקומות שבהם מהולל שם האדון, לא יוכל איש למנות ברחבי העולם כולו. לפיכך, לו רב יותר היה החסד השורר באתרי ירושלים, לא היה החטא פוקד את המתגוררים שם. אולם לפי שעה, אין צלם תועבה שאינם מעיזים להתנסות בו, זנונים, נעפופים, גנבות, עבודת אלילים, הרעלות, קנאה ורצח. סוף ציטוט. הפתרון היה לפרוש לאזורים שקטים יותר במדבר יהודה ולקיים שם חיי נזירות. במהלך המאה הרביעית התפתחה קהילה גדולה ומשגשגת של נזירות במדבר יהודה ובאזורים אחרים הקרובים לירושלים, כמו הר הזיתים ובית לחם. יהודים בירושלים. אדריאנוס הוציא צו שלא ישבו יהודים בירושלים, ואם היו יהודים בעיר, היו אלה מעטים. אין ספק שהפיכתה של העיר לנוצרית לא תרמה לביטול האיסור, מה גם שישו התנבא על הרס העיר, וזה נתפס על ידי המאמינים כהרס העיר היהודית. בכרוניקות נוצריות מסופר על איסור ישיבת יהודים בירושלים, שנקבע על ידי קונסטנטינוס בזמן חנוכת כנסיית הקבר, אבל זה לא היה איסור חדש, אלא חידוש תוקפו של הצו של אדריאנוס, ואולי גם החלטה על הקפדת יתר שלו. ליהודים מותר היה לבוא לירושלים פעם אחת בשנה, ביום תשעה באב, כדי לבכות על הריסות המקדש. וכתב הרונימוס, מאבות הכנסייה, מתרגם התנ"ך והברית החדשה ללטינית, הוולגוטה, הוא השתקע בבית לחם והקים שם מנזר בשלהי המאה הרביעית. ובכן, הוא כתב מתוך פירוש לספר צפניה. ציטוט: אלא שעד עצם היום הזה נאסר עליהם, לאחר רצח עבדי האל, ובסופו של דבר גם רצח בנו, להיכנס ירושלימה, לבד מאשר לשם אבל, ועליהם לקנות בכסף את הרשות לבכות על הריסות עירם, למען יקנו אלה אשר קנו לפנים את דם האדון את דמעותיהם, ולמען לא יינתן להם אפילו בחיים חינם אין כסף. ביום אשר בו נכבשה ירושלים ונהרסה על ידי הרומאים, תשעה באב, יכול אתה לראות בהגיע עם אבלים, בהתאסף נשים מעוותות דמות וזקנים אותים בלויי סחבות, המעידים בגופם ובלבושם את זעם האדון עליהם. נקבץ המון האומללים, ושעה שסד העינויים של האדון מתנוצץ, ומקום תקומתו נוגע בקרני אור, שעה שגם מהר הזיתים זוהר נס הצלב, מתאבל לעם האומלל על הריסות מקדשו, ואף על פי כן אין הוא מעורר רחמים. עוד נמשך הבכי בפיק ברכיים, בזרועות חברות ובשיער פרוע, וכבר תובע החייל את שכרו, למען יינתן להם לבכות עודו. ומי יפקפק בראותו את אלה בדברי יום השואה והשואה, יום החושך והאפלה, יום הענן והערפל, יום השופר והתרועה, שהרי גם באבלם יש להם שופרות, ועל פי דבר הנבואה הפך כל חגם לאבל, מייללים הם על הפרות מקדשם, על הרס מזבחם, על הריהם וצורות לפנים, ועל פינות המקדש הגבוהות, אשר מעליהם השליחו את יעקב אחי האדון. סוף ציטוט. בתקופת יוליאנוס ואודוקיה, הייתה כנראה תקווה להתיישבות יהודית, אולי גם הייתה התיישבות כזו, אבל לזמן קצר. יוליאנוס הכופר. יוליאנוס הפך לקיסר יחיד בקיסרות בשנת 361 לספירה. הוא רצה להחזיר את הפגניזם לקיסרות. הוא האמין באלוהויות רבות וכן גם בזו של אלוהי היהודים, ולכן החליט לשקם מחדש את בית המקדש. במכתב שכתב יוליאנוס אל היהודים ונשמר בשלמותו נאמר בין השאר, ציטוט: מן הראוי שתעשו זאת למען אבנה וישב גם אני במאמציי שלי, לכשאסיים בהצלחה את מלחמתי נגד הפרסים, את העיר הקדושה ירושלים, שמזה שנים רבות השתוקקתם לראותה מיושבת על ידכם, ואתן בה תהילה יחד איתכם לאל הגדול עד מאוד. סוף ציטוט. נגד רעיונותיו של יוניאנוס כתב בן דודו גרגוריוס מנזיאנזוס, ציטוט: לאחר שמיצה את כל המאמצים האחרים והקל בערכה של כל צורת עריצות המכוונת נגדנו כדבר קטן ופחות ערך, שהרי לא נברא אופי בעל נטייה חזקה יותר מאופיו להמצאת מעשה רשע וטירוף, שילח בנו לבסוף את העם היהודי ואת קלות דעתם ימים ימימה, את השנאה שטבועה הייתה בהם מקדם, הפך לבעלת ברית לתחבולותיו. לפיכך התנבא על סמך ספריהם ותורות הסתר שלהם, כי אתה ציווה עליהם גורלם לשוב למולדתם, להקים את בית מקדשם ולחדש את שלטונם כבימי אבותיהם. ואת מעשה המרמה שלו הסווה בדמות מעשה חסד. מי שגמר עומר בליבו ושכנע אותם בכך, שהרי כל דבר שאין בו הנאה נוח הוא לגניבת הדעת, תכננו אלו את בית מקדשם, כאילו עומדים היו על סף מרד, וחשו אל המעשה הזה ברוב מרץ ובנפש חפצה. ואומנם, מספרים הללו המשתאים על מעשיהם, כי גם נשותיהם לא זו בלבד שחלצו את כל העדיים שעל גופם על מנת לתרום אותם כיאות למפעל ולעושים בו, אלא גם נשאו את האפר בשולי בגדיהם, לא חסו על תפארת מחלצותיהם ולא על רכות עבריהם, ביותם סבורות כי מעשה יראת שמיים הוא, וכל שאר הדברים פחותים בערכם לעומת מאמציהם. סוף ציטוט. בשנת 363 לספירה התחילו העבודות, אבל הופסקו בגלל כוחות עליונים, רעידת אדמה ושריפה. וכשהתחילו בבנייה נתקלו בסופה משתוללת ואש שפרצו בצורה ניסית, ומספר גרגוריוס מנזיאנזוס, ציטוט: אולם כאשר נעדפו מאחור על ידי הסופה המשתוללת ועל ידי רעידת אדמה פתאומית, הסתערו על אחד מבתי הכנסת הסמוכים. יש בהם אשר עשו זאת על מנת לשאת תפילה, ויש אשר השתמשו בו, כפי שקורה בדרך כלל במקרים אין אלה, להסתייע במפלט שנזדמן להם באותה שעה, או נסחפו ביחד עמם במהומה ופרצו פנימה ביחד עם הרצים. יש האומרים כי אף בית הכנסת לא קיבל אותם אל קרבו, אלא בשעה שקרבו אל השערים הפתוחים לרווחה, נתקלו בהם כשהם נסגרים לפתע על ידי כוח בלתי נראה ובלתי נגלה, אשר חולל מעשה פלא זה על מנת להקות בתדמה את מחללי שם שמיים ולהביא ביטחון לחסידי האל. אולם דבר זה אומרים כולם ומאמינים בו, כי ביותם מתאמצים ומתחרים איש ברעהו על דרך גישה, עצרה אותם אש אשר פרצה מתוך בית הכנסת ושרפה וקלטה את חלקם. למעשה התרחש בהם דבר דומה לסבלותיהם של אנשי סדום, או לפלא שהרה לנדב ואביהו אשר הקטירו קטורת שלא כדין וסיכנו את נפשותיהם. ואילו מאחרים גזלה האש איברים מגופם ונתנה אותם מצבה חיה לחרון אף אלוהים ולזעמו נגד החטאים, ובא לכפור בדבר זה איש אם אין הוא כופר בגבורותיו האחרות של האל. והדבר הבא אף נפלא ונשגב מאמונה עוד יותר. אור היה בשמיים וסרטט את הצלב, הדמות והשם, אשר לראשונה הקלו ראש בכבודם מחללי שם שמיים עלי אדמה, נראו אתה לעיני כל בשמיים, והיה הדבר לאות ניצחון, ניצחון האל נגד הרשעים, הנשגב מכל אות אחר. סוף ציטוט. יוליאנוס עצמו נהרג באותה שנה, 333 לספירה, במלחמה נגד הפרסים, ותקוות היהודים נגוזו. בכותל המערבי התגלתה כתובת המיוחסת, אם כי לא בוודאות, לתקופת יוליאנוס, ונכתבה אולי על ידי יהודים שהאמינו שיוליאנוס נשלח כדי לקומם את בית המקדש ואת העם היהודי. הכתובת היא כתובת חסרה של נחמה וציפייה לגאולה מספר ישעיהו. ציטוט, וראיתם וסס לבכם ועצמותם קדשת, סוף ציטוט, ישעיהו סמ"ו י"ד. הקיסרית תאודוקיה. בשנת 438 לספירה ביקרה בירושלים הקיסרית תאודוקיה, אשתו של הקיסר תאודוסיוס השני, ובשנת 444 באה להשתקע בעיר בעקבות סכסוך עם בעלה. בשוף ירושלים יובנליס התחבר אליה לצורך מפעלי הבנייה בעיר. בזמן ביקורה הראשון בירושלים נחנך בשנת 439 לספירה מבנה קבורה לשרידיו של הפרוטו-מרטיר סטפנוס במקום הסקילה. נמצא כיום בכנסיית סנט אתיין מצפון לשער שכם. הטקס היה בנוכחותו של קירילוס בישוף אלכסנדריה. במקום נבנתה כנסייה מפוארת שהושלמה בשנת 460. סמוך למותה של הקיסרית שנקברה בבזיליקה הזאת. הוא מספר בזיליוס בישוף סלבקיה. ציטוט, נטמנה גופת הקדוש בהתאם לרצונו של סטפנוס עצמו מחוץ לחומות ירושלים, שם סקלו אותו, ובמקום הזה נבנתה כנסייה הראויה לזכרו ולתלאותיו ולסבלותיו נודעים לתהילה על ידי יובנליס. סוף ציטוט. גדול מפעליה של הקיסרית היה בניית החומה שהקיפה את החלק הדרומי של העיר. על מעיין השילוח בנתה בזיליקה להנצחת נס ריפויו של עיוור על ידי ישו. היא בנתה גם בית לבישוף של ירושלים, האפיסקופיון. אודוקיה קשורה גם ליהודים. לדברי הביוגרפיה של נזיר בשם בר צומה מנציבין, פנו היהודים אל אודוקיה וביקשו ממנה להתפלל על חורבות המקדש בחג ומועד, והיא נהנתה לבקשתם והתירה להם לבוא לירושלים מלבד מאשר תשעה באב גם בשלושת הרגלים. הביוגרפיה מצטטת מכתב מתלהב שנשלח על ידי היהודים לכל תפוצות הגולה. ציטוט, אל עם היהודים הגדול והעצום, בית הכהנים והראשים בגליל, רוב שלום. דעו שזמן גלות עמנו נשלם והגיע יום קיבוץ שבטנו, כי מלכי הרומאים ציוו עלינו שעירנו ירושלים תושב לנו. מערו ובואו לירושלים לחג הסוכות, כי תקום מלכותנו בירושלים. סוף ציטוט. לפי דבריו הגיעו לירושלים באותו סוכות 103,000 יהודים, אבל מטר אבנים נפל עליהם מן השמיים ובזה נגוזו תקוותם לגאולה. אם נחפש את גרעין האמת בסיפור, יכול להיות שהיהודים ביקשו מהקיסרית לבוא לירושלים והיא אישרה זאת מתוך מניעים כספיים, או תאוות בצע, או צורך כספי עבור מפעלי הבנייה שלה. בכל אופן, ברצומה וחסידיו לחצו עליה לבטל את ההטבות ליהודים, והיא אכן נכנעה. וכך מספר ברצומה, ציטוט, כי יקראו הכרוזים ניצב הצלב, ניצח הצלב, ולאחר מכן צעקו כל העם בתורו, בתוך העיר ומחוץ לה, כי ניצח הצלב, וכל העם נשמע ורם זמן רב, כקולם הגדול של נחשולי הים, עד כי רעדו בנייני העיר מעוצמת הכל. סוף ציטוט. הקיסר יוסיניאנוס, 527 עד 565 לספירה. הנזיר סבא הקדוש נסע לקונסטנטינופוליס למטרת פיוס בין הקיסר ונוצרים בארץ ישראל, ואכן שליחותו צלחה, והוא ניצל הצלחה זו כדי לבקש מהקיסר לפרוס חסותו על מפעל הקמת הכנסייה החדשה שיולדת האל, או בקיצור הנאה החדשה. הכנסייה נבנתה בשולי הר ציון והייתה כנסייה מרשימה ביותר בגודלה. הקיסר גם המשיך את הקרדו הרומי לעבר הכנסייה החדשה והעריך אותו עד לרובע היהודי של היום. כלומר, קטע הקרדו שנחשף ברובע היהודי הוא קטע ביזנטי מתקופתו של יוסטיניאנוס. את ירושלים לאחר בניית כנסיית הנאה מתארת מפת מדווה. הכיבוש הפרסי. בשנת 611 פרצה מלחמה בין הביזנטים לפרסים הססנים, שבראשם עמד קוסרו השני. המצביא הפרסי רוזמיאזן, שכונה שחר בהרז, נזיר חזיר בר, הגיע לירושלים ורצה להכניע אותה בדרכי שלום, ואף הפטריארך המקומי זכריה נטה להסכים לכך, אבל קיצוני העיר ובראשם נזירי מדבר יהודה דרשו להילחם. הללו האמינו שכוח עדיון יעזור להם להילחם עם הכופרים הפרסים. המצור על העיר החל ב-15 לאפריל 614 והסתיים כעבור 20 יום, והפרסים ערכו טבח קשה בתושביה. מכה גדולה הייתה לנוצרים כאשר הפרסים שבו את הצלב המקורי עליו נצלב ישו. הוא מספר את הכרוניקה הסורית, ציטוט, שחר ברז תפס את הבישוף ואת ראשי העיר ועינה אותם בשל עץ הצלב והכלים אשר בבית האוצר, וכיוון שכוח האל שבר את הרומאים לפני הפרסים, לא הותיר האל מקום סתר שלא גילה להם. הוא גילה להם את הצלב שהיה מונח ומוסתר בגן ירק. אז התקינו ארגזים רבים ושלחו אותו יחד עם כלים רבים ודברי ערך אל קוסרו. סוף ציטוט. לגבי היהודים, אין ספק שהם היו לטובת הפרסים אחרי שנות סבל קשות מידי הביזנטים, ואולי אף סייעו להם. הכרוניסט הביזנטי תאופנס, נפטר ב-818, מספר על 90 אלף הרוגים ביזנטים ומאשים את היהודים. הוא מספר שהיהודים פדו נוצרים כדי לרצוח אותם. נזיר ממרסבה בשם סטרטגיוס מספר על למעלה מ-60 אלף הרוגים, ומביא את דבריו של תומאס הקברן שסיפר שהביא לקבורה מהמקום בו נפרצה החומה כ-1800 גופות. סטרטגיוס מתאר את היהודים בצורה מרושעת ומגמתית, ומספר שהפרסים ריכזו את בעלי המקצוע כדי לשלוח אותם לפרס על מנת לנצל את מיומנויותיהם. הריכוז היה בבריכת ממילה. הצפיפות בבריכה הייתה גדולה ולא מעט מהאנשים מתו. את האשמה הטילו היהודים וסיפרו שהם הבטיחו לנוצרים הכלואים לפדות אותם אם התכחשו לאמונתם. ושסרבו רצחו אותם. תומאס הקברן מדווח על 24,518 הרוגים שם. אין ספק שהיהודים סמכו למפל את הביזנטים, ואף יכול להיות שעזרו לפרסים וגם נתנו פורקן ליצריהם, אבל התיאורים והמספרים ודאי מוגזמים. התקוות שתלו היהודים והפרסים נכזבו, הפרסים פנו לפייס את הנוצרים ואף מינו את אב המנזר מודסטוס לשקם את הכנסיות שנפגעו, כולל כנסיית הקבר. המפנה בגישה הפרסית נבע כנראה מתוך כך שלצור שליטה על שטחים גדולים באזורים רבים ורחוקים, היו צריכים את העדת האוכלוסייה המקומית הנוצרית. על מפעלו של מודסטוס כתב אנטיוכוס ממר סבא, ציטוט, ואכן מודסטוס זה הנזכר לאל, לא זו בלבד שמשגיח הוא על מנזרי הישימון, אלא גם על מנזרי העיר ועל סביבותיה, מכיוון שפי אמר רוח האל בקרבו בכל מעשיו, הקים אדם זה שאינו למיתו של דבר בצלאל, בונה המשכן החדש שלנו, או זרובבל, בונה בית המקדש השני, מלא רוח הקודש. גם את הכנסיות הקדושות של מושיענו ישו קריסטוס, שהיו למחולת אש, את הגולגוטה הקדושה, את האנסטזיס הקדושה שלו, את המשכן הקדוש של הצלב הנערץ, הלא היא אם הכנסיות, וכן את כנסיית העלייה ושאר בתי הקודש. סוף ציטוט. כנסיות שכנראה לא שוקמו, כיוון שנעלמו מהמקורות, הם כנסיית סופיה הקדושה וכנסיית הלאונה. כנסיית הנאה כנראה לא נהרסה, והיא נחרבה סופית במאה התשיעית, לאחר שניזוק הקשה ברעידת אדמה במאה השמינית. הקיסר רקליוס. בשנת 622 פתח הרקליוס במערכה נגד הפרסים שמטרתה להשיב לביזנטים את האזורים שנכבשו על ידי קוסרו. הרקליוס הגיע עד בירת פרס, קטסיפון, וחתם חוזה שלום עם שירוי, בנו של קוסרו. האב הודח והורעב למוות בשנת 628. במסגרת ההסכם שוחררו השבויים הנוצרים ושוחרר עץ הצלב. הרקליוס בא לחגוג את ניצחונו בירושלים ב-21 לשלישי 630, ושמח לראות שהכנסיות שוקמו. הוא הבטיח ליהודים שהם לא ייפגעו כנקמה על עזרתם לפרסים, אבל הכהנים התירו את נדרו וביהודים נערך טבח. האגדה הנוצרית מספרת שכניסתו הייתה דרך שער הרחמים, שער הזהב, אותו שער שדרכו נכנס ישו לעיר. כאשר רצה הרקליוס להיכנס, נסגר השער בפניו, שכן הוא רצה להיכנס רחוב על גבי סוס, ורק כאשר ירד מסוסו ונכנס בצניעות כמו ישו, נפתח השער. מסלולו של הצליין בסוף התקופה הביזנטית. הכנסייה של קונסטנטינוס, שם נמצאו הצלבים של ישו והגנבים. האטריום, שם מקום הצליבה, הגולגוטה. הנסטזיס, מקום התחייה של ישו. הר ציון, כאן הייתה כנסיית ציון, כאן שרתה על תלמידי ישו רוח הקודש, כאן נוסדה אם כל הכנסיות, כאן הייתה כנסיית הסעודה האחרונה. בכנסיית ציון יכול היה הצליין לראות את האבן בה נרגם סטפנוס, כתר הקחוצים שהיה על ראשו של ישו, המנורה שלאורה לימד את תלמידיו, העמוד אליו נקשר ישו והסליפו בו ועוד. ביתו של קייפה, בו נשפט ישו על ידי הסנדרין ושם התכחש אליו פטרוס. כנסיית הנאה, לכבודה של מרים יולדת האל. כנסיית סופיה, שם היה הפרטוריום, מקום המשפט של ישו. באתר אפשר היה לראות את כיסא המשפט והאבן עליה עמד ישו בזמן המשפט. קרן האופל, הפינה הדרום-מזרחית בחומת הר הבית, משם הושלך יעקב אחי ישו אל מותו. בריכת וכנסיית השילוח, שם ריפה ישו את העיוור ושם בנתה הקיסרית אודוקיה קפלה לכבוד זה. בריכת וכנסיית הפרובטיקה, שם ריפה ישו את המשותק ושם נולדה מרים. כנסיית סטפנוס, שם נסקל ונקבר הפרוטו מרטיר סטפנוס ונקברה הקיסרית האודוקיה. גת שמנים לרגלי הר הזיתים, שם התפלל ישו ביגונו טרם הוסגר לחיילים הרומאים. מקום ההסגרה, שם הוסגר ישו לרומאים על ידי סימן לשיקת הבגידה של יהודה ישקריות. כנסיית הלאונה במרומי הר הזיתים, שם הרביץ ישו תורה בתלמידיו. כנסיית העלייה במרומי הר הזיתים, משם עלה ישו לשמיים. עד כאן חלק שני.